לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה עשירית פרק 14. אני אבי מנוח.
ואני עודד פוירשטיין.
אהלן, מה קורה? בסדר גמור.
ברוך השם, בדיוק התחלנו להקליט ועכשיו עובר לי מטוס מעל הבית.
את המטוס אני לא שומע, אז זה בסדר.
אוקיי.
הבוס שלך לא מספיק בשביל לשמוע את המטוס. אני פשוט, אני עדיין בקטע של אוקיי, מה קורה והכל בסדר וזה, וכל הזמן תקלות, וכמעט שכחתי איך עושים פתיח.
איך באמת עושים פתיח? תגיד לי, מה הולך עכשיו?
הולך עכשיו, עכשיו אני מסביר מה זה התוכנית הזאת, ואז אנחנו עושים חסויות, ואז אנחנו נדבר על משחקים ששיחקנו בהם, ואז אנחנו עושה ציפיות לעתיד ונסיים.
רגע, אז לא הבנתי, אז מה זה התוכנית הזאת?
אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, על כל המשחקים כולם, וידאו תפקידים ולוח, משדרים או סלש מקליטים את התוכנית בדרך כלל בימי החמישי, אבל היום זה יום רביעי, אז זה לא כמו בדרך כלל, וגם אין הקלטה בשידור חי. אבל בשביל הבדרך כלל תיכנסו לערוץ הטוויץ' isl.me ותוכלו למצוא אותנו שם בשורפים משחקים ו-The Burn, וכשאני אשדר דברים אז יהיו שם דברים שאני משדר. אבל חוץ מזה, הפרקים של הפודקאסט עולים מדי יום שני באתר isl.me. אפשר למצוא שם הרשמה לכל הדרכים המועדפות עליכם להאזין לפודקאסטים, ואם אין דרך שמועדפת עליכם, אז תגידו, ואולי אני אוסיף את זה שם, עוד שעם כל הדברים ששם אפשר למצוא דרך להגיע לדברים המועדפים עליכם.
אומייגאד, עכשיו תגיד, אתה לא יכול להיות שאתה עושה את כל זה בעצמך, בטח מישהו מממן אותך או מעניק לך איזה חסות.
אף אחד לא מממן אותי ומעניק לי חסות. אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה,
אומייגאד, איך אני יכול לעשות את זה? אתה רואה איזה ווינגמן אני?
אתה ווינגמן שמאוד מפריע לי ברצף. איך אתה יכול לעשות את זה? אתה יכול להיכנס לערוץ הטוויץ' ולתמוך ישירות על ידי מנוי או טיפינג ב-twitch.tv/isl.me, או שאתה יכול, זה התמיכה הישירה. אם אתם רוצים לתת תמיכה עקיפה, אתם יכולים לעשות את זה דרך קישורי האפיליאט שלנו, ב-Humble Bundle, isl.me/humble, drive-to-rpg, isl.me/drive, ו-book depository, isl.me/books. כל הכישורים, או לפחות רוב הכישורים בהערות הפרק, הם כישורי חסות, לפחות כשיש כאלה. בואו נראה, humble, משחקי לוח אין לנו חסות, אז אין לי איך לתת כאלה, אבל כל השאר...
אנחנו קוראים לתוכניות, איך נקרא, חנויות משחקי התפקידים והלוח בארץ, לממן את הפודקאסט הזה. אני קורא אתכם, הקובייה, הממלכה, החנות, הטברנה, הפאב, לא יודע איך קוראים לחנויות, זה השמות תמיד. הדרקון הזוהם.
הקוביה והממלכה אלו קוביות שקיימות, נכון? יש חנות גיבורים שמוציאה לאור משחקי תפקידים כמו ואנור ופלאים וקוסמים קטנים, אז גם אותם יש.
אבל יש הריגום שלהם מצוין.
נכון. כן, אבל משחקי תפקידים באופק כללי יש לנו את דרייב-טו, אז אם אתם לא רוצים משחקי תפקידים באנגלית, בעברית אלא באנגלית, אז אפשר להסתדר עם זה. זהו, חוץ מזה, עודד פוירשטיין, אתה לא היית איתנו מפרק עונה תשיעית, פרק 19, אם אני זוכר נכון, זה הפרק האחרון שאתה היית בו.
וואו, זה פרקים רבים.
כן, זה כאילו אתה נהיה כזה פיצ'ר של פעם בעונה, אתה גסטר שעושה קמיו פעם בעונה.
אני כמו פרק 9 של משחקי הכס, שכולם כזה ציפו שזה יהיה הפרק הטוב הגדול, אתה יודע שכל עונה זה היה הקטע, פרק 9 תמיד, אז זה אני, שמביאים כזה את הבמאי שכזה טוב בסצנות קרב, וכשבמקום סצנות קרב זה אני בעיקר מדבר על כזה, על ביצים וכאלה.
לא יודע, פעם אתה היית מדבר על היסטוריה במשחקים, ומאז אתה מפשל בתפקידך, אולי זה בגלל שעכשיו אתה שמאלני בוגד שעורך בארץ.
שני תיקונים, דבר ראשון תמיד הייתי שמאל אני בוגד, ועכשיו אני עורך בדה מרקר, לא בארץ.
סליחה, אז עכשיו זה הכל כלכלי מבחינתך.
כן, יש תשואה רבה אני משקיע מניות באגחים, סייבר. האמת, האמת, אני כן אגיד, זה כאילו עיתון כלכלי, אבל בפועל יש שם הרבה כתבות על כזה, כאילו, אתה יודע, זה כזה על חברות שנמכרות וכאלה, אבל זה לא רשום, המדד שלהם עלה בככה וככה.
כן, כי זה לא גלובס, זה עיתון פופולרי.
כן, זה דווקא מאוד מעניין בתור מישהו שאתה יודע, מגיע ממה שנקרא הצד הרך יותר של האוניברסיטה.
זה עיתון לתרבות הביזנס יותר מאשר שהוא על הביזנס. זה כמו זה כמו שאנחנו פודקאסט על תרבות המשחקים. כפי שזה מצוין באתר. חוץ מזה רציתי להגיד שבמאמר מוסגר כל המגישים בתוכנית זאת השמאלנים בוגדים, אז זה בסדר. שלא ישתמע שאני איכשהו מזלזל בעודד על סטטוס הבוגד
שלי. כמה מחברי הטובים אחרו את ישראל בדרך להקלטה, אז הכל בסדר.
בהחלט. טוב, אז כן, אנחנו בתוכנית הזאת מדברים על משחקי וידאו תפקידים ולוח, מה שיחקנו לאחרונה, עודד לא היה פה הרבה זמן, כאילו... זה הלך ככה, השיחה שהייתה לנו לפני התוכנית, זה היה, אין לנו על מה לדבר, ואז אני מזכיר לעודד, אבל עודד, אתה לא היית הרבה זמן, אז בוא תדבר על דברים שהיו מאז הפרק האחרון, ואז אני מזכיר לעודד, עודד, אבל בפעם האחרונה אתה התלוננת ששכחת שאפשר לדבר על משחקי לוח, ויש לך משחקי לוח לדבר עליהם, ומפה לשם יש לנו מספיק חומר לשני פרקים.
נכון. אז אני קודם אגיד, זה לא כתוב במה שחקנו השבוע, אבל אני כן אגיד שמאז הפעם האחרונה נכנסתי לבינג' של ארקיין, ושיחקתי בכזה פריי ודיסאונרד 2, ואני לא זוכר מה עוד, כי אני נורא נורא אוהב משחקים כאלה, ואני מקווה שיעשו עוד, אבל מה שאני בעיקר שיחקתי, אני חושב בשבועיים האחרונים, מאז שיצא וויצ'ר בנטפליקס, היה לי חשק מאוד גדול, אז קניתי, היה סייל של כזה $15 על Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition Complete, לא יודע איך הם קראו לזה, אבל כאילו עם שתי הרחבות, עם דם ויין ולבן. קניתי זה $15. נורא חששתי, בגלל שאני לא הצלחתי להתחבר לא לוויצ'ר הראשון ולא לוויצ'ר השני. אני יודע שעם הוויצ'ר הראשון זה כאילו, זה די אוניברסלית, משחק שאומרים שהוא כזה rough around the edges, השני יש לו יותר חובבים, אבל איך אני אגיד את זה? כאילו, בואו נגיד שאני לא בטוח כמה הוא התיישן טוב, הוא יותר טוב מהראשון, אבל עדיין, אז שניהם לא הצלחתי להתחבר, השלישי הצלחתי. עכשיו, אני כן חושב שהצלחתי רק בגלל שבאמת היה לי את התשוקה ללמוד, כי המשחק ממש לא עושה לך חשק לשחק בו בהתחלה. כאילו, אני לא יודע כמה זמן עבר מאז ששיחקת בוויצ'ר 3 שבוע של ג'פר, אבל איך שזה קולך זה בעצם, כל פעם שאתה לוחץ על כזה I בשביל להיכנס לאינבנטורי או משהו, אז קופץ לך טוטוריאל אחר. והטוטוריאלים האלה לוחדים אותך בכזה, תלחץ פה כדי to brew a potion, תלחץ פה כדי להחליף שריון.
אני רוצה להגיד לך שמה שאתה רואה עכשיו ב-Game of the Year Edition, זה אחרי שהם שינו איזה 3 פעמים את המסכים האלה. כשהמשחק יצא, המסכים האלה נראו אחרת לגמרי.
אז בוא נגיד שאני חרד לחשוב מה היה שם.
לא, מה שאתה מתאר היה תמיד, כן? זה לא ש...
כן.
השיפורים לא כאלה היסטריים, אני לא יכול להגיד שזה הפריע לי באיזשהו שלב. אני...
כן, תראה, אני בסך הכל מאוד נהנה מהקשפניסט שלו שובו של הגרלט, אבל כאילו, הקטע הוא שכזה... מישהו אמר לי את זה מאוד יפה, שכשאתה מגיע לסוף של האזור הראשון, זה כאילו השלב שאתה אמור להשתמש בהכל, שהמשחק עושה לך סוג של טוטוריאל דרך המשימות, וזה נכון סוג של, אתה מתחיל ב-White Orchard, ואז כאילו אתה עובר לאזור היותר גדול שהוא ויילן, בוא נגיד את זה ככה, עדיין לא הבנתי מה ההבדל כאילו בין concoctions ל-potions ל-oils, ואני חושב שגם המשחק עצמו לא הבין, בגלל ש... כאילו, אלא אם כן, אתה מגביר את הקושי, והבנתי שהקטע הזה של adaptive difficulty, גם זה משהו שהוסיפו בפאץ' מאוחר יותר, אלא אם כן אתה מגדיל את הקושי, או דרך זה, או דרך difficulty settings, בגדול, הקשפניס 3, ארץ יצורי הפלא, זה לא משחק שכאילו, מקשה עליך, וזה לא משחק שממש טייב את המערכות שלו, כאילו, אני יכול לאסוף דברים כדי להרכיב פושנס, ואז הפושנס נותן לי 10% בונוס נגד סוג מסוים של מפלצת, אם אני נפנסתי לפני כן לביסטיארי וקלטתי שזה סוג של המפלצת הזה. עכשיו זה מאוד נחמד וכיף, וזה מאוד, אני הייתי אומר, אני חושב, בפים של המשחק, של כאילו להתכונן לפני קרב, וזה נחמד, אבל כאילו יש כל כך הרבה סוגים של פושנס, ויש כל כך הרבה סוגים שונים של אוילס, ויש כל כך הרבה סוגים שונים של קונקוקשנס, שכל מה שהם עושים זה לתת לך פלוס 5 נגד whatever, שאני אומר, זה פשוט לא שווה את זה.
אני לא מסכים, שום דבר שאמרת בשבע דקות האחרונות.
אוקיי, אז נגיד זה ככה, אולי אני לא משחק כמו שצריך?
לא, אני לא חושב שאתה לא משחק כמו שצריך. אני אגיד מה אני חוויתי, וזה לא שזה פוסל את החוויה שלך. קודם כל, לא יודע מי אמר לך שאחרי White Orchards אתה אמור היית להשתמש בהכל, זה בולשיט. White Orchards נותן לך טעימה ממש 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 קטנה ממה שיש למשחק להציע, זה אזור טוטוריאל ותו לא.
לא, אוקיי, אני לא מתכוון את זה, אלא בקטע של נגיד הוא אומר כזה, הוויצ'ר שאיתך, וזמיר, או ויזמיר, איך שלא קוראים לו, אומר כזה, אנחנו הולכים לצוד הגריפין, אז כדאי שכאילו תעשה פושן לפני שאנחנו הולכים אליו. כאילו,
בסדר, כן, זה נותן לך טעימה מהדברים האלה. דיקוקשנס, אתה באמת לא מצליח להגיע אליהם עד שאתה לא מתחיל להרוג יצורים, כי הם כולם מבוססים על יצורים, וההבדל המהותי ביניהם לבין פושנס זה שהם נותנים באפים ארוכי טווח. לצורך העניין, אני בשלב מסוים הייתי מסתובב קבוע עם דיקוקשן אוף דה ווירולף, כי זה נותן לך סטמינה בלתי מוגבלת, מה שאומר שאתה יכול לעשות ספרינט בלתי מוגבל. זה משנה חלק מהותי במשחק. Okay. יש שיקויים כמו קאט לדעתי אתה מקבל ממש מוקדם, שנותן לך לראות בחושך, וגם מאוד, מאוד, מאוד חשוב לחוויה של המשחק.
זה פשוט
כן, כאילו, זה משהו שהמשחק לא אומר לך, אבל אני אומר לך להגיע כמה שיותר מהר לפושן אוף דה וייל, כי זה מה שנותן לך לנשום מתחת למים, שגם הופך להיות ממש חשוב מתחת למשחק.
כן, זה משהו שבשלב מסוים פשוט, שוב, בגלל שהיה איזה שלב שאמרתי, אוקיי, אני פשוט רוצה כזה לחקור, והמון המון דברים במים, אז כאילו, ניסיתי ואמרו לי, כן, פשוט אתה צריך Potion of the Whale וזה, אז חיפשתי ספציפית
את המתכון ואת הצמחים שלו. הקטע המעניין זה שבשביל להכין אותו בפעם הראשונה, אתה צריך למצוא צמחים שנמצאים מתחת למים, ואז אתה צריך לסבול בשביל זה. אבל הנקודה העיקרית שלי הרגיש, אני שיחקתי בדרגת קושי נמוכה, כמובן, בלי אדפטיב דיפיקולטי, לדעתי זה היה מתחילת המשחק אדפטיב דיפיקולטי אגב. ואחד הדברים שאני חושב שגם ציינתי בזמנו, שדיברנו על הוויצ'ר, זה ש... בניגוד להרבה משחקים אחרים, אם אתה, גם על דרגת קושי נמוכה, גם אם אתה דרגות רבות מעל מפלצת מסוימת, אם לא התכוננת כמו שצריך למפלצת הזאת, היא יכולה להרוג אותך.
נכון.
וזה אחד הדברים שאני אחרי אהבתי במשחק הזה, ואני לא חושב שזה מה שאתה אומר נכון לגבי ההשפעה של השיקויים וכן הלאה. כן, יש מפלצות שהם סתם, זה מובס, זה פלבס חפשים שאתה קוצר דרכם, כמו דראונרס, בשלב מסוים גולס גם הופכים להיות לנון אישו וכן הלאה, אבל רוב המפלצות במשחק, במיוחד הגדולות שביניהם, או כל האנדד למיניהם, הרייפס וכן הלאה, צריך את הטקטיקה הספציפית שלהם, צריך את השיקויים, השיקויים פחות, אבל צריך את האוילס, הספציפיים בשבילהם.
לא יודע, אני רק אומר, אני עוד לא, כאילו, שוב, יכול להיות שעוד לא הגעתי לזה, כן מודה שהיו לי כמה קרבות קשים, אבל גם בקרבות הקשים האלה זה הרגיש לי יותר כמו קושי סטייל דארק סולס, של כזה, לתזמן את ה, אתה יודע, איך זה נקרא, את הקפיצה שהוא נותן אחורה, דברים כאלה, מאשר, כאילו, אוקיי, עכשיו אני צריך פה ושם. נגיד, תראה, למדתי שכשמגיעות רייס, אז אתה צריך לשים את זה של מלכודות על הקרקע, כי הן יהיות קורפוריאל. זה עשו לי טוטוריאל יפה מאוד. למדתי שכדי, כשאתה נלחם בוורוולף, אז כדאי שיהיה לך משהו בגלל שהם regenerate health. אבל כאילו, לא הרגשתי, נגיד, כשנלחמתי, שעב מסוים פשוט נפל עליי איזה קוקטריס או גריפין, או לא יודע, משהו מעופף מהשמיים, וכאילו, היה לו כזה health bar מאוד ארוך, והייתי כזה, טוב, זה פשוט עכשיו יולך להיות קרב של דקה, וניצחתי, כאילו לא הרגשתי שזה מאתגר ברמה של אני עושה משהו לא טוב, ואם אני עכשיו אקח את הפורשן שנותן לי עוד 5% whatever, הוא ימות מהר יותר. אני מסכים איתך שנגיד אולי הפורשן של, לא יודע, אינס אוף סטמינה או משהו כזה יעזור, אבל לא יודע, רק נגיד לאחרונה התחלתי להשתמש ב... אפילו הקטע הזה של לראות in the dark, אני לא כזה צריך, בגלל שאני פשוט, כשיחס למערה, אני מפעיל את הוויצ'ר סנס, ועובר לי, כאילו, אני הולך דרך המפה, ואז אני כאילו רואה איפה אני נמצא.
היו זמנים שאני הייתי עם קאטס נונסטופ בפלייטרו שלי. לא יודע, אני מסכים איתך לחלוטין שדווקא אתה, כאילו, זה בדיוק הקטע, שאם אתה... מתמודד עם מפלצת בדרגה יותר גבוהה ממך וכן הלאה, אתה יכול לעשות לדארק סולזינג ולעשות לדוג'ינג ולעשות לבלוקינג ואתה תצליח לנצח. אבל אתה יכול גם להתכונן בשבילה ולהביא את הפצצות הנכונות ואת האוילז הנכונים ואת הפושנז הנכונים, ואז אתה קוצר אותה כמו חמאה. וזה לפחות מה שאני הרגשתי ב...
יכול להיות שזה גם בוסים מאוד ספציפיים, או יכול להיות שזה... כאילו, שפשוט לא הגעתי לשם. שוב, אני עדיין, רק עכשיו סיימתי את כל המשימות שאתה יכול לעשות בעצם בוויילן ונוביגרד, לפני שאתה ממריא לסקליגה. כאילו, אני לא רוצה לעשות ספוילרים למשחק בין 5 שנים, אבל כאילו, נגיד, סיימתי את הקטע של, של דנדי ליון ושל
אני ריס. אני לא זוכר שום קווסט מהזה, זה לא משנה. אבל אני כן אגיד לך שאני הגעתי למצב שאני סיימתי כל... סימן שאלה וסימן שאלה במפה, כולל כל הסימני השאלה בסקליגה שהם במים. אחד הדברים שהכי אהבתי אגב במשחק הזה זה שלכסף יש משמעות, ואתה יכול בהחלט להגיע למצב שאין לך מספיק כסף, ואתה תלך ותסתובב במפה ותוציא אוצרות בשביל למכור אותם, כדי שתוכל לעשות... כי מה שאני עשיתי לקראת סוף המשחק שלי, ואני לא סיימתי את ההרחבה, אבל לקראת סוף המשחק הבסיס, אני פשוט רציתי לייצר את כל הוויצ'ר גיר במאסטר וורק, וזה עולה מלא כסף בסופו של דבר. אז כן, אז אני הלכתי ואספתי את כל האוצרות בכל העולם, בשביל לממן את כל הוויצ'ר גיר שרציתי. כי אחד הדברים הנחמדים, אני לא יודע אם זה משפיע על דרגות קושי גבוהות יותר, אבל בדרגת קושי שאני שיחקתי, בסופו של דבר כל הוויצ'ר גיר יש להם פחות או יותר את אותו סטאץ, וזה בעיקר איך אתה רוצה להיראות, איך אתה רוצה שגרלט תתלבש, וזה נחמד.
נחמד. בגדול מה שרצה להגיד על זה, מה רצה להגיד שכחתי, לא, רגע, על מה דיברנו? דיברנו על הוויצ'ר גיר, כן.
דיברנו על כל הדברים שאתה טועה בהם, כן.
כן, בגדול זה גם, הקשפניסט הזה, כאילו הוא לא עוזר לך להבין מה אתה צריך לעשות לו ברייקדאון, ומה אתה צריך למכור ולמי, כי זה כאילו אומר לך יפה מאוד מה ג'אנק, אבל נגיד המון ג'אנק הופך לדברים שאתה צריך, אז נגיד, לקח לי המון זמן להבין שאני פשוט צריך לעשות, ללכת נגיד למרצ'נט כלשהו, ואז להגיד, אוקיי, זה הדברים שאני רוצה, לראות מה חסר לי, ואז לנסות להבין אחורה איך אני יכול להשיג את הדברים האלה מכל הג'אנק שאני סוחב איתי. כאילו, כל מיני קנדלברות, שכאילו האינטרס הראשון שלי היה נגיד, אוקיי, זה ג'אנק, אני אמכור את הקנדלברות תמורת, לא יודע, 50 זהב, ואז כזה, אני יכול לפרק את זה לסילבר, סילבר שארד, ואז להפור אותו לסילבר בר, ואז את הסילבר בר אני יכול להפוך לחרב.
אני אגיד לך יותר מזה. כשהמשחק יצא, לא יכולת לעשות פין לרספיז.
אני עדיין לא עשיתי פין לרספיז.
אז אתה מפספס משהו מאוד עיקרי, כי אם אתה עושה, אם אתה יודע שאני רוצה רספי מסוים, אז אתה עושה לו פין, ואז הוא מסמן לך, גם באינבטורי שלך וגם אצל המוכר, את הדברים שאתה צריך בשביל הרספי הזה.
יפה, לא ידעתי. טוב, לא פעם ראשונה שאומרים שאני לא יודע איך להשתמש כמו שצריך בפין.
באופן כללי, נראה לי שאתה לא יודע כלום במשחק הזה.
יואו, טוב, אוקיי, anyway, דבר אחרון שיש לי להגיד על הקשפנית שלו שהיו זמנים באוקסנפורט, זה שמבחינה, אם דיברת קודם על זה שאני לא מדבר על דיוק היסטורי כמו שצריך, אני, כל פעם שמישהו שם פותח את הפה, אני רוצה להרביץ לו, כאילו, מבחינת החוסר דיוק היסטורי. כאילו...
מה? זה... איזה דיוק היסטורי אמור להיות בעולם פנטזיה הזה?
לא, אוקיי, אתה פותח פתבה שרציני, כי יש משהו שנקרא אותנטיות, אוקיי? דיברנו על זה כל מה שאני בא לדבר על היסטוריה. כמובן, אני יכול לבוא ולהגיד, כאילו כן, זה משחק שהוא פנטזיה, אז אתה יודע, הכל פה בסדר והגיוני, אבל, ובאמת כשאתה מסתכל נגיד על התלבושות של הדמויות האלה, אתה רואה שבאמת השקיעו שם המון עבודה, והדרך שבה נגיד ערים נראות ודרך שבה כפרים, אתה רואה מעבר לעיצוב של הבתים ומעבר לעיצוב של התלבושות, אתה רואה שכזה, איך אני אגיד את זה, הם יודעים איך נראה בית, הם יודעים מה הפונקציות, הם יודעים מה צריך להיות ליד מה, אתה רואה נגיד בתלבושות שכל הזמן יש המון ליירינג ויש המון את הקטע הזה של אפשר לשרבולים הרבה פעמים יש עליהם כל מיני שרוכים, כי בימי הביניים הקטע היה שאתה מחליף את השרבולים לבגדים שלך כדי לראות השיר, לא משנה, אבל אז נגיד יש קווסט שבו יש קבוצה של תלמידים באוניברסיטה שהורסים מזבחים לאלים בגלל שאיזה פרופסור לימד אותם שדת זה אופיום להמונים, ויש שזה עוד בסדר, אני יכול להגיד אוקיי, זה רפרנס חמוד, בכל זאת פולנים וזה, ואז אני זוכר את זה עד עכשיו, יש קווסט שאתה צריך לצוד איזשהו מישהו בשביל, איזשהו מוכר בשוק טוען שגונבים ממנו, ואתה צריך למצוא את המפלצת שגונבת ממנו, ובשלב מסוים גרלט אומר לו, אם לא תשתוק, אני ארביץ לך עם היד הנעלמה של השוק החופשי.
אוקיי, זה אני, סבבה. את זה אני מקבל.
קשה לי להאמין, שאדם סמית חי איפשהו בהקשפניסט 3 הטוב הרע ועליו כאן, אוקיי? קשה לי להאמין שכתבו את The Wealth of Nation או המניפסט הקומוניסטי בפאקינג ויילן, אוקיי? כאילו, כמובן, אני כאילו אומר את זה בצחוק, כאילו, זה פשוט אבל זה מהדברים האלה שכאילו אומרים, לא היה אכפת להם. הדרך שבה נגיד, אם כולם מדברים על צבא, נגיד, כל פעם שאתה מדברים חייל, והוא אומר כזה, כן, הייתי חלק מהבריגדה השנייה של נילפגרד, וכאילו, צבאות לא עובדים ככה, אתה לא צבא מודרני, אתם חיילים, כאילו, אתם man at arms, מה שנקרא, אין לכם, אתם לא כאילו, the fourth Nilfgaardian reconnaissance, כאילו, בוא.
לא, אז פה אני כבר, הסכמתי איתך ברייטר ג'וקס, ברור לשנינו שההתייחסות לקומוניזם ולאדם סמית וכן הלאה זה רייטר ג'וקס, כן? זה לא מגיע מתוך העולם, סבבה.
כן.
אבל, אוקיי, כאילו, הצבאות של הממלכות הצפוניות הם בבירור צבאות מדיבילים, הם סביב מלכים וכן הלאה, וקונסטריפשן במלישות, כמו שאתה אומר, הכל מאוד כמו שלמדנו ב-Age of Empires 2, אבל ניפגור זה חיה אחרת לגמרי, אתה גם רואה את זה, אני לא יודע אם הגעת למקום הזה, אבל אתה מגיע לאיפשהו שם בדרום של ויילן, למחנה הענקי שלהם, זה לא מחנה מדיבילי, זה הרבה יותר קרוב למחנה רומאי פרסי מהתקופה הקלאסית.
רומאים בועחה אימפריה הרומית הקדושה, בועחה רוסיה הקומוניסטית, בועחה, כאילו כל אימפריה גדולה אי פעם, and I get that, אבל לא יודע, משהו בדרך שבהם מדברים על זה מציק לי, גם אגב, אתה רואה את זה לא רק אצלם, אלא נגיד יש את ורנון ראוש, שהוא כאילו הלוחם גרילה, של רדיניה נגד נילפגרד, כן. וכאילו, לא יודע, משהו בדרך שבה הוא מדבר על איך שהוא עושה את זה, כאילו אפילו עובדה שהם מדברים על אנחנו פטריוטים, כאילו, לא היה כזה דבר, לא היית פטריוט.
לא,
היית,
אוקיי, היית בסדר, פה...
כאילו, כן, לא, אני, זה מהדברים האלה שאני יכול להגיד, כאילו, אני, ברור לי שאני פיקי בדברים האלה סתם, ברור לי שכאילו שזה... אתה יודע, אתה באמת אומר בוא ואתה צודק.
אני אומר משהו פשוט מאוד, אין פה תקופה היסטורית, יש פה איזשהו מצב ששואב כל מיני רעיונות ממסורות היסטוריות ומיתולוגיות, והם דווקא כן בנו, סליחה, היוצר המקורי, דווקא כן בנו משחק די רציני, על שמדבר, שעושה... גם מעביר ביקורת במידה מסוימת הלאומיות, כי יש... מה?
אתה מדבר על פרונברייקר או על אחד מהמשחקים האחרים או על זה?
לא, אני כותב...
אמרת הם בנו משחק, אז נטוע אם אתה מדבר על הקשפניסט 3 או על אחד אחר.
לא אמרתי הם בנו משחק, אמרתי היוצר המקורי בנה על... על ביקורת, מעביר ביקורת באיזשהו מידה הלאומיות, כמו ש... כלומר... הוא גם משתמש בסטנדינס, בצורה של הגזעים הלא אנושיים, בשביל לדבר על גזענות. יש דברים כמו, לא במשחק הזה לדעתי, למרות ששורפים אותם, אבל במשחק בשתיים יש הרבה התייחסות לגטאות של של אלפים וגמדים, ושם יש הסקרויטל, שאני לא זוכר אם נמצאים במשחק הזה, הסקרויטל.
מזכירים אותם, זה כאילו גרילה של אלפים, נכון?
כן, שהם מאוד 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 מבוססים על פרטיזנים של של תקופת מלחמת העולם השנייה. אז
מרגישים שהכותב פולני ושיש לו את התודעה הפולנית הזו של חיים בין אימפריות, וגם כל הקטע הזה של כשאתה מבקר בוויילן וזה מין כזה מקום שזה אתה נכבש ומאוים מהאימפריה הגדולה מבחוץ, מאוד מרגישים את זה. בוא נגיד זה שהסמל של רדניה זה פחות או יותר הסמל של פולין, כאילו זה מאוד ברור.
אה, זה אני לא יודע.
כן, כאילו הסמל של רדניה זה כזה עית לבן על רקע אדום, זה הסמל של פולין.
סבבה, ורנון רו ספציפית בשתיים היה הראש הביון של איך שלא קוראים למלך הזה.
רדובין, או אבא שלו.
והוא היה אחד הוא היה אחד הפאקשונס שיכולת לבחור ללכת איתם. יכולת לתמוך בבני אדם עם גרלט, או יכולת לתמוך בסקורייטל ובאלפים. ואז היה...
כן, זה גם קטע מצחיק, שהקיסר מראיין אותך.
כן, ואתה צריך לספר לו מה היה במשחק הקודם.
לספר לו, כן. וחצי, וכאילו, אני הנחתי שיהיה איזשהו הקשר, אבל כאילו... זה חמוד, כי הם אומרים כאילו, בהתחלה זה שואל אותך אם אתה רוצה לעשות את זה, או שאתה יכול שאנחנו נבצע את זה בשבילך, ואז אני מניח שהם מדגים לקטע הזה, והם מסברים לך, אוקיי, תהיה לך אפשרות לבחור, אבל כשהוא מראיין אותך, אין לי מושג מזה ורנון ראוש, פשוט בחרתם בכל הדברים שנראו לי נחמדים, או כאילו שנראו לי, כאילו, אני חושב שאם אני עכשיו אחזור אחורה ואני אקרא את, כאילו, את הבחירות האלה, אני אגיד וואי, כאילו, עשיתי דברים לא הגיוניים בעליל.
כן, אז אני באתי עם הידע של המשחקים הקודמים, לא שיחקתי באף אחד מהם, צפיתי בשתיים, ומאוד נהניתי מזה, אז באתי לזה וידעתי מה הבחירות אמרות, ובחרתי להשאיר את כולם בחיים וזה, ויש לזה פי אוף אחר כך, כי חלק מהדמויות האלה חוזרות במשחק, אז זה נחמד.
כן, בגדול הלכתי עם זה גם, ניסיתי להיות, כאילו אני משחק את גרלט כמישהו שקצת נותן לאנשים לחיות, I guess, כאילו... יש לי נטייה לעשות את זה לצערי, יש לי גם, כאילו המשחק מלמד אותך מהר מאוד, כאילו שלהיות דוש זה בסדר, כאילו יש לא מעט פעמים נגיד, יש את הקווסט הזה שאתה עוזר לאיזה רוח למצוא אהבה, ואז כשאתה עוזר לה למצוא את המאהב הקודם שלה שנטש אותה, אתה מגלה שהיא בעצם רוח נקמה, וכאילו היא הורגת אותו ובורחת, וכאילו אוקיי, אבל הקווסט נגמר, כאילו הצלחת, פשוט כאילו התוצאה מאפנה, אבל הצלחת,
כן.
וכאילו זה מאוד מרענן, וגם אני כן אוהב, אני חושב, אחרי שרוב המשחקים משחקתי הם של ביואר, זה מאוד מרענן שהבחירה שלך היא לא מוסרית, או כאילו, יש לה השלכות, אבל ההשלכות זה אף פעם לא טוב או רע, אלא כזה, כאילו, בסדר, כאילו, הטוב או הרע שלך, כאילו, לא יודע, האם אתה הולך, נותן לבן אדם הזה, או לבן אדם הזה לשלוט העיר, וכאילו, ואחד הוא קומוניסט, ואחד הוא, לא יודע מה, ליברטריאן, כאילו, אין פה טוב, כאילו, טוב, יש טוב הוראה כאילו לברטניזם, כאילו, תמותו, אבל כאילו,
כי קומוניזם יותר טוב.
כן, כשלאף אחד לא טוב, לכולם בסדר. כן, מה הבעיה?
I am not endorsing this on the podcast.
אוקיי, anyway, moving on, משחק נוסף ששיחקתי.
כן.
שמעת על המשחק where the water tastes like wine?
לא, בפעם השנה שמעתי את זה כשקראתי את הערות הפרק שלך.
כן, אז המשחק שבזמנו, זה משחק שאתרים כמו רוק פייפר שוטגן מאוד אוהבים, הוא מאוד ארצי כזה, ואפילו הייתה על זה כתבה על זה שהוא נכשל. כאילו, בפעם הראשונה שהמשחק הזה נחשף, הכותב, היוצר, אני לא זוכר, זו חברה מאוד קטנה, אני חושב שזה פחות יותר 2-3 אנשים, אמר שכזה הצטרפו אליהם 10,000 10,000 אנשים לטוויטר, לעקוב אחריו, אחרי הפיתוח של המשחק, או 10,000 עשו לזה wishlist, וכאילו, כשהמשחק יצא, פחות אנשים מזה קנו את המשחק. אתם יודעים, זה היה כאילו פלופ כזה גדול, שאפילו זה לא החזיר את כמות ההייפ שזה קיבל, מה שנקרא, כשאתה מודד את זה לפי עוקבים בטוויטר.
מאכזב, אוקיי.
כן. עכשיו, המשחק עצמו הוא קצת כמו, אם שיחקת Sun Less Sea, נגיד, של Fail Better, זה בערך אותה מכניקה. כאילו, הכוח המרכזי של המשחק זה סיפורים, אתה משחק מישהו שעשה, אתה משחק שלד שעשה עסקה עם השטן, או שהוא הפך לשלד כי הוא עשה עסקה עם השטן, זה לא ממש ברור, והוא מסתובב ברגל בארצות הברית של שנות ה-20, ואוסף סיפורים. עכשיו, רוב המכניקה של המשחק זה בעצם אתה משוטט בארצות הברית, אתה יכול לנסות היצ'הייקינג, אתה יכול לעלות על רכבות וכן הלאה, אתה צריך לדאוג לבריאות ולכסף ול... לא זוכר מה שלי, שנראה לי העיפות שלך, בצורה מאוד מאוד, כאילו זה כאילו משאב של כזה, הגעת לעיר ואתה עם חצי לב, אז תנוח ועכשיו יש לך לב, או כאילו זה מאוד בסיסי, זה לא איזה, זה לא סרווייבל עמוק. ומה שקורה הוא שכל מקום שאתה עוצר בו, אתה יכול לשמוע סיפור, לפעמים יש לך דרך להשפיע על הסיפור הזה, כאילו נגיד, לא יודע, אתה רואה מישהו קשור לפסי רכבת, אתה משחרר אותו וכן הלאה וזהו, ואז אתה בעצם מקבל סיפור שרשום נגיד, The man who escaped the train. ואז מדי פעם אתה פוגש דמויות מיוחדות, ואתה מנהל איתן מין דיאלוג, שהן מספרות על עצמן, והן אומרות, וואי, תספר לי משהו שמח, או תספר לי משהו עצוב. ואז אתה צריך לספר להם סיפור, ואם סיפרת מספיק סיפורים כמו שהם ביקשו, אז הם ממשיכים לשלב הבא, ואז אתה יכול לפגוש אותם שוב וללמוד עליהם עוד, ובעצם המטרה זה להשלים את הסיפורים של כולם. אממה, כשאתה מספר להם סיפורים, הסיפורים האלה נודדים בעצמם, ואז הם מתפתחים. וזה באמת חמוד לעקוב אחרי זה, כי אם נגיד, תיקח את הדימוי הזה, מה שאמרתי, שאתה מציע מישהו מפסי רכבת, וזה נגיד סיפור מאוד מרגש, אוקיי? הסיפור על הבן אדם שברח מהרכבת, ואז פתאום אתה עוצר באיזשהו מקום, ומישהו מספר לך את הסיפור הזה, והפעם הם כאילו עיוותו את הסיפור, והוא נהיה מפחיד, וזה כבר לא על בן אדם שאתה הצלת מפסי רכבת, אלא על בן אדם שנקשר לפסי רכבת, ובדרך, ברגע האחרון, לפני שהרכבת דרסה אותו, פתאום הגיע סוס מסתורי ותפס אותו בשיניים והציל אותו, משהו כזה, איינל. וכאילו ככה, לכל סיפור יש שלושה שלבים, כשכל סיפור, כל שהוא נהיה יותר פנטסטי, הוא גם נהיה יותר אפקטיב, כשאתה מספר אותו לדמויות המיוחדות. וזה מאוד מעניין לראות איך הסיפורים האלה מתפתחים, כאילו זה באמת כיף, כי גם לאט לאט אתה כאילו בונה לך ארסנל, כי אתה צריך, מצד אחד אתה צריך לאזן בין סיפורים שהם אפקטיביים, לבין סיפורים שהם עוד לא שמעו, כי אם אתה לא יכול לספר את אותו סיפור לאותה דמות פעמיים, גם אם ספרת גרסה פחות יעילה שלו. הבעיה היא שכל המשחק, כל מה שאתה עושה, מה שספרתי עכשיו הוא מאוד מעניין, אבל כל מה שאתה עושה במשחק זה פשוט משוטט בין ערים. ובפעם הראשונה שאתה עושה את זה, זה מאוד כיף. אתה כאילו, אתה מתחיל במיין, בצפון מזרח ארצות הברית, ואתה כאילו אומר, טוב, אני אשוטט דרומה לפלורידה, אקח מערבה לטקסס, אה לצפונה, או לא יודע, אתה סתם מתחיל לשוטט איך שבא לך, ואז בשלב מסוים אתה אומר, אוקיי, עשיתי את כל הסיבוב הזה, אספתי 100 סיפורים, אבל במשחק 300. או נגיד, זה תמיד הדמות המיוחדת נמצאת, וכדי להגיע לשם, אתה פשוט צריך להגיע לשם. עכשיו, אתה יכול ללכת, שזה איתי, אבל אז אם אתה לוחץ על, כאילו אתה יכול לשחק בין סיימון סייז כזה תוך כדי הליכה, כדי להאיץ, אבל א', אתה לא מאיץ יותר מדי, וב', יש למשחק הזה מוזיקה מאוד חמודה, שגם משתנה לפי אזורים, כאילו כשאתה בצפון מזרח ארצות הברית היא יותר ג'אזית, כשאתה מגיע לדרום היא יותר קאנטרי, כשאתה מגיע למערב היא יותר בלוז כזה, לא יודע איך להגיד את זה, אבל כשאתה עושה את המכניקה הזאת של לכת מהר יותר, הדמות שלך מתחילה לשרוק את השיר הזה, אבל היא לא שורקת בסינכרון עם המוזיקה. וזה ממש מעצבן, כאילו, אני לא יודע כמה, אתה לא מבין כמה זה מרתיח. כאילו, באמת, בשלב מסוים פשוט החלשתי את זה וזה מעצבן, כי באמת המוזיקה ממש חמודה, וזה משחק כזה של tune-out, זה משחק של להירגע ולשמוע סיפורים, ולכל הסיפורים יש נרייטור ממש חמוד, כמו ההוא של בסטיון, וכאילו אתה יכול נגיד לעלות על מכוניות, אבל המכניקה היא פשוט, אתה צריך לעמוד ליד כביש, וכאילו לנסות to hitch a ride, אז אתה פשוט לוחץ על כפתור, והדמות שלך מוציאה אגודל, וכאילו אתה צריך לקוות שמכוניות יעצרו לך, ואתה צריך לקוות שהמכוניות האלה מגיעות, כאילו כל כביש נוסע למקום אחד, אבל אתה לא יודע איפה היא תוריד אותך, אולי סתם תוריד אותך 100 מטר, אתה יכול גם לקחת רכבות, ואז לפעמים אתה זורקים אותך באמצע, לפעמים אתה מת, לא יודע. כאילו, זה כל מיני כאלה מכניקות של, בסופו של דבר המשחק עצמו לא מצדיק את המכניקות שלו. זה מצחיק, זה כאילו, תתאר לעצמך, היית צריך לשחק ביושוק, אבל, במקום, אבל המשחק קריאות היה ממש גרוע. האם ביושוק היה עדיין טוב? זהו.
לא, לא, יש הרבה, יש הרבה משחקים שיש להם גיימפליי רע, אבל other redeeming aspects, אז השאלה אם יש פה משהו שהוא redeeming.
לא יודע, כאילו, תראה, הסיפורים הם נחמדים, אבל בשלב כלשהו, אחרי שאתה שמעת 100 סיפורים, אתה צריך כאילו to set your own goals, וכזה, אין לי מספיק כוח למשמוע את כל הסיפורים, אני חושב, וגם זה סיפורים שהם הם לא חוזרים על עצמם, אבל זה כזה, אני לא חושב שהפי-אוף הוא יותר מדי, כאילו, יש שני סוגים של פי-אוף, או לראות את הסיפור עד הסוף, כלומר, להתחיל עם סיפור קטן ואמיתי, ולראות למה הוא מתנפח, או באמת לפגוש את הדמויות האלה. והקטע הוא שהם נורא גאים בדמויות האלה. כל מה שאתה פוגש דמות, יש Fade to Black, ורשום זה השם של הדמות, וזה מי שכתב אותה. כאילו הדמויות האלה הם מין סיפורים שאתה אמור לצפות, להגיד, אוי, אני רוצה את הסיפור הבא של ג'ויס. וגם הדמויות האלה, אני כן אגיד, הם באמת בנו אותן יפה, זה כזה 9 דמויות או 12 דמויות, שכל אחת היא מיוחדת וכל אחת היא ארכיטיפ, יש לך את ההיפי הזקן, יש לך את לא יודע, את הגנגסטר, את העבד לשעבר, את הבנקאי שאיבד את כל הכסף, את לא יודע מה, את האישה שברחה מבעלה, את הקאובוי, וכל אחד הוא סיפור מאוד אחר, אבל בסופו של דבר, לא יודע, זה מרגיש שאחרי חצי שעה של שיטוטים ואיסוף סיפורים, רק בשביל לשחק מיניגיים קטן כדי לשמוע את הבן אדם, איזה קאובוי מספר סיפור קאובויים, זה כאילו, אני לא אוהב סיפורי קאובויים עד כדי כך. אתה מבין? כאילו, תחשוב על כמו הדמויות בפילרס אוף איטרניטי, שכזה, אתה צריך to max out את האהבה שלהם כדי לשמוע את השלב הבא, אז כאילו, לפחות כשאתה לא, לא יודע, כשאתה לא מדבר עם, איך קוראים לו, עם grieving mother, או איך קוראים לדמות הזו, ארד, לדמות הראשית, הראשונה שאתה פוגש בפילוס אוף טנטי, החקלאי לשעבר, לא יודע.
שכחתי לחלוטין איך קוראים לו.
אדיר, לא יודע, יש לו מין
אדיר, כזה כן.
עם א', לא יודע, כן. לפחות כשאתה לא מדבר איתם, יש דברים אחרים לעשות. פה זה רק זה. וזה משעמם אחרי כאן הזמן.
אוקיי.
כן.
לגיטימי. יש לך 7 דקות לדבר על משחק אלוח.
אוקיי. אז משחק שאני רוצה להגיד שמאוד אהבתי, בגדול, מאז שעברתי לגור עם בת זוג שלי, אנחנו מאוד אוהבים לשחק. כן, אתה שומע את החתול, נכון?
ברור. כן. זה לא פרק עוד אז בלי נלי.
נכון, שלום נל. אוקיי. היא לא אוהבת לשתוק. היא חתול קטן בשמן. אנחנו אוהבים, אוי, אוכלת לי את היד. אנחנו אוהבים משחק במשחק קופסה, ובספר אוף דה מומנט, קדימה משחק שנקרא Seven Wonders Duel. זה גרסת שני שחקנים של Seven Wonders, שאני לא שיחקתי Seven Wonders, אבל דיול מרגיש כמו משחק שונה לחלוטין, שרק כזה מחזר את הקונספטים מאוד מאוד בכלליות, כאילו זה מרגיש כמו Hearthstone לעומת World of Warcraft. שיחקת Seven Wonders?
לא.
אז בגדול זה אמור להיות מין משחק, תחשוב על סיביליזיישן כזה, זה כאילו משחק אומה, ואתה לא יודע מה, צריך לבנות אותה, כשהדגש הוא באמת על וונדרים. Seven Wonders Duel הוא אחר, זה כאילו שני שחקנים שכל אחד בעצם בונה עיר, יש הרימה של קלפים שמחולקים לשלושה עידנים, אתה פותח את הקלפים במין פירמידה כזו, וכל אחד בתורו לוקח קלף ומוסיף אותו לעיר, חלקם בחינם, חלקם אתה צריך לקנות בכסף, חלקם אתה יכול לקבל בחינם, יש לך קלפים אחרים, כל קלף, חלקם אתה יכול עם, כאילו עם קלפים של משאבים, כזה קלף שרשום עליו עץ, ואז אתה יכול לקנות קלפים אחרים עם הדרישה שלהם, שיהיה לך קלף של עץ וכאלה, ובגלל שזה תור, ובגלל שאתה חייב לקחת קלף כמעט תמיד, מהר מאוד נוצרת, כל משחק נהיה קצת שונה, בגלל שאתה מקבל קלפים אחרים, שזה, כאילו, זה מן הסתם, זה obvious להגיד את זה, אבל תחשוב על זה שנגיד, כשאתה משחק, אם אני קפץ שנייה לדוגמה משחקי מחשב, כשאתה משחק סיב, אתה די יודע איזה משחק אתה צחק כשאתה בוחר אומה, כאילו, אף אחד לא בחר את מצרים ואמר, אני אעשה משחק של להשתלט על הים, אלא אם כן אתה ממש אוהב אתגר, כאילו, אנשים משחקים את מצרים כדי לבנות הרבה וונדרס בעידנים הראשונים, אנשים משחקים את מונגוליה כי הם רוצים לכבוש את העולם, אנשים משחקים את, לא יודע, את ונציה כדי להיות אימפריית סחר. אז פה, בגלל שכל פעם יש קלפים שונים, וכל פעם אתה אולי הראשון, או אתה השני, או במקרה הפכת קלף שהשני ישר לקח, אף פעם לא יוצא מצב גם שמישהו יותר מדי overpowered, כי גם אם נגיד יצא מצב שלי יש את כל הקלפים ש, נותנים את אותם כאילו עץ ואבן וכאלה, ליריב שלי יהיה את הקלף שאין לו עץ ואבן, אבל הוא יכול להשיג כסף ממש מהר, ולהשתמש בכסף הזה כדי לקנות את העץ והאבן שאין לו, דברים כאלה. מה שכן אני אגיד לגנות המשחק הזה, שהוא כביכול לשלוש דרכים לנצח, יכול, אם משחקים את כל הקלפים והמשחק נגמר, אז מחשבים נקודות, אבל אפשר גם לשחק באמצעות, יש כאילו ניצחון צבאי, שזה יש מין כזה סקאלה, שכל הזמן מלווה את המשחק, שאם אתה אוסף קלפים של צבא, אתה כאילו דוחף את הצבא שלך לעיר הבירה של היריב, ואם אתה מגיע לצד השני, אז ניצחת, וניצחון מדעי, שזה יש קלפים מסוימים שמסומנים בסימנים של מדע, ואם אספת שבעה כאלה, אז ניצחת, קצת כמו ה-Space Race ב-Civilization, שצריך כאילו לחקור חמישה דברים ואז לשגר טיל. הקטע הוא שאף פעם לא הצלחתי להגיע לניצחון בדברים האלה, זה בעיקר מרגיש, כאילו, חשוב להגיד שלכל הקלפים האלה יש ערך נקודתי, אז אף פעם השקעה שלך לא מתבזבזת לחלוטין, כאילו, אם כשהמשחק נגמר הצבא שלך יותר טוב של היריב אתה תקבל איזה נקודות, אבל אף פעם לא הגעתי למצב שבו ניצחתי בגלל הצבא שלי, כאילו שהגעתי לסוף של הסקאלה והרסתי לתאיר לפני סוף המשחק. זה בעיקר מרגיש כמו מנגנון לחץ, כלומר להוסיף איזשהו רובד של אסטרטגיה של אוקיי אני יכול לקנות עכשיו את קלף X, אבל אם אני אקנה את קלף Y ואדחוף את הצבא שלי לשטח שלה, היא תדע שהיא חייבת עכשיו לקנות קלף צבא כדי לדחוף חזרה, ואז אני אוכל דברים כאלה. כאילו, זה מאוד מרגיש כאילו בעצם יש אסטרטגיה, לא אסטרטגיה אחת, אבל כאילו יש תנאי ניצחון אחד, ואחרים הם יותר כזה דרכים להגיע לשם.
אוקיי.
כן, יש לי זמן לדבר על המשחק השני גם, או ש...
יש לך שלוש דקות.
אוקיי, Century Spice Road, משחק שבו אתה משחק סוחרים... בדרך חמשי, קונים סמים, מוכרים סמים, זה משחק הזה של בגדול מה שנקרא deck building, כאילו יש כל הזמן קלפים שאתה צריך לקנות, והקלפים האלה הם קלפים שבעצם אומרים לך איזה סוג של תבלין אתה יכול להמיר לתבלין אחר. יש ארבעה סוגים של תבלינים, ואתה פחות או יותר, ואז בעזרת התבלינים האלה, אתה קונה קלפי יעד, שזה די מגניב, כי אם שישה קלפי יעד אתה מנצח. עכשיו, מה שנחמד הוא שגם למשחק הזה יש כמעט תמיד שני שלבים ברורים. בהתחלה כולם קונים לעצמם, בונים לעצמם חבילה, ואז בשלב כלשהו אתה מגבש לעצמך מין שרשרת יצור. כאילו, נגידים מוקדם מאוד במשחק קנית קלף שהופך את כל הצהובים שלך, את כל הזעפרן שלך, סליחה, את כל הקורקום שלך לפטרוזיליה, או לא זוכר מה זה הירוק. כאילו, זה צהוב, אדום, ירוק, חום. תמיד קוראים קאקי. אז אתה תפתח את הרגע שבה נגיד אתה הופך את כל הצהובים שלך מהר לירוקים, ואז אתה מוצא קלף שמפרק את הירוקים שלך חזרה, אז כאילו בשתי החלפות השגת יותר צהובים, אתה מבין? ואז כאילו תישר בונה לעצמך מין אסטרטגיה, מין פס ייצור כזה, שזה משחק מאוד כיפי והוא מאוד מאוד מענה, כי שוב כל משחק בהתבסס על הקלפים שהשגת, האסטרטגיה שלך קצת שונה. מה שכן לא טוב במשחק הזה, שהוא קצת כמו קטן, מעודד אותך לשחק עם עצמך בעיקר, כאילו אין לי שום סיבה לתקשר עם הבן אדם שיושב מולי, כי כל מה שאני עושה זה לחכות לתור שלי, ולקנות קלף או לשחק קלף, אין שום אלמנט של אני חוסם אותך, או אני תוקף אותך, או תגלגל עכשיו כי עשיתי משהו, לכן מה שאנחנו עושים כשאנחנו משחקים, אנחנו כל הזמן נרייטינג את הפעולות שלנו, כאילו, גם כדי להגיד שעשית את התור שלך, אבל אני מוצא את עצמי כל הזמן אומר, הורדתי צהוב כדי לקבל שני אדומים, הורדתי אדום כי אני עכשיו קונה את הדבר הזה, אבל זה די משחק מאוד כיף, הוא 2-4, ויש לחברה הזאת קטע שיש להם משחקי המשך, יש להם כאילו שלושה משחקי סנצ'רי, אחד שהוא כאילו בדרך אבלינים, אחד שהוא... לא יודע, מין כזה קולוניאליזם, ואחד שאני חושב באפריקה, ואתה יכול לשלב אותם. עכשיו, השילוב הוא מאוד מאוד נומינלי, זה בדרך כלל כאילו, אתה יכול להשתמש בקלפים של אחד כדי לקבל נקודות בונוס באחר, וליצור לך מין מגה משחק כזה. הבנתי שגם המשחקים עצמם יותר טובים מהמשחק המשולב, אבל זה די מגניב, זה קונספט שלא שמעתי עליו בשום מקום אחר.
מגניב. מעולה.
כן.
אפרופו משחקי לוח, אז בהמבל יש כרגע המבל דיגיטל בורד גיים בנדל או משהו כזה, שבין שאר המשחקים, יש שם ארמלו וריינז והגרסה הדיגיטלית של טרפורמינג מארס, ובטופ טיר אצלי דה ספייר, וכל זה ב-$10, $10, אז וואלה, אם אין לכם אצלי דה ספייר, לבד שווה לקנות את ה...
כן, זה גם משהו מצוין.
אבל גם בשביל טרפורמינג מארס וריינז וגרמלינס וכל המשחקים שבחבילה הזאת טובים, את פור דה קינג אני לא מכיר. אז
גם נראה. מה אתה שיחקת אבל?
זהו, שתי דקות על המשחקים שאני שיחקתי, לפני שנסיים. סטארט-אפ קמפני, זה משחק ניהול, כרגע ב-Early Access עולה $13, אני עוקב אחריו הרבה מאוד זמן, ויש לי אותו בספרייה שלי, לא יודע, לפחות איזה שנתיים, ובקושי נגעתי בו. אני נמצא גם בדיסקורד שלהם. זה משחק ניהול מסוגת המשחקי UI, כלומר שאת רוב הפעולות במשחק עושים דרך הממשק שלו, בדומה ל...
רוב המשחקים הם כאלה, כאילו... לא. יש לי משחק שאני כזה, אתה יודע, שאני לא מסתכל על המסך תוך כדי שאני משחק פה, זה נקרא לו נן. כאילו, אני לא מבין מה זאת אומרת משחק עם יו, של UI.
תזרוק לי משחק ניהול שאתה, ששיחקת בו.
City Skylines.
יפה. City Skylines, אתה... בונה כבישים, ואתה מציב בניינים, ואתה מסמן מקומות איפה לבנות, ואתה צריך לאזן את הטראפיק, ולאזן את הטראפיק, ולאזן את הטראפיק, ולאזן את הטראפיק, ואתה צריך לבנות עוד דברים בשביל שיהיה לך מים וחשמל וכן הלאה, וכן הלאה. וכל הסימולציה מתרחשת על מה שנמצא, אני שומע את עצמי דרך המיקרופון שלך. כל הסימולציה מתרחשת על מה שנמצא על המסך, הכבישים שאנשים נוסעים בהם והבניינים שאנשים משתמשים בהם וכן הלאה. במשחקים מהסוג הזה, שהדומים להם Game Dev Tycoon ו-Software Inc. שגם הוא ב-Early Access ומתחרה ישיר של Startup Company, בייסיקלי שום דבר לא קשור למה שאתה רואה על המסך. כל מה שנמצא על המסך זה איזשהו תירוץ, לעטוף את המשחק בתמה שלו, במקרה הזה לבנות חברת סטארט-אפ, או לבנות סטודיו משחקים וכן הלאה, אבל למרות שזה משחק ניהול של ניהול משאבים ופסי ייצור, עצם זה שהנושא שלו הוא וירטואלי, זה ייצור תוכנה או בניית אתרים או כן הלאה, הם לא יודעים איך לייצג אותו פיזית, ולכן כל מה שאתה עושה זה רק בתפריטים. יש לך תפריט של אתר אינטרנט שלך, ויש לך תפריט של המודולים שאנשים שלך מייצרים, ויש לך תפריט של ניהול השרתים, ודברים כאלה.
כמו שדמוקרסי, דמוקרסי שלוש זה פשוט, הרבה הרבה רשימות של כזה, עכשיו בוא תחקור סוציאליזם.
כן, בדמוקרסי זה הפינקל של משחקים מבוססי UI, אתה לא עושה שום דבר במשחק הזה מלבד להתעסק עם ה-UI, אין בעצם סימולציה של כלום. כלומר, סימולציה פיזית ויזואלית, אני אגיד, כי כן יש סימולציה של דברים. אז בגיים דב טייקון היה אפס דברים שבאמת עשית עם המסך. בסטארט-אפ קמפני יש חשיבות למקום שאתה נמצא בו, וכמה אנשים אתה יכול להכניס, ואיזה שולחנות הם רוצים, ואיזה עוד דברים יש לך בחדר, אז קצת בדומה ל-Rimworld ו... פריזן ארכיטק ודברים כאלה, אתה צריך שיהיו לך דברים מסוימים בחדר, בשביל להגדיל את ההפינס וכן הלאה, ואז יש לך גם עניין של ניהול חוות שרתים, ואתה צריך שיהיה לך מספיק אביזרי קירור, כדי שהשרתים לא יתחממו מדי, וכן הלאה, אבל זה כל כך מינימלי יחסית לשער המשחק, וכל המשחק הוא בעצם עוסק בניהול של המשאבים שלך, שהמשאבים שלך זה הקומפוננטות שאנשים שלך מייצרים, והמשאבי הוסטינג, ולאזן אותם כנגד הצרכים של של המשתמשים באתר שלך, סטארט-אפ קומפני, כרגע בשלב הזה עוסק אך ורק במוצרים מבוססי אתר אינטרנט, שאפשר לבחור נדמה לי 4 או 5 סוגים, שלא, אני כרגע לא יודע מה ההבדלים ביניהם כל כך, אני שיחקתי אתמול בסטרימינג סרוויט, יצרתי סוג של טוויץ' כזה, אז יש לייב וידאו, סטרימינג, יש וידאו קונטנט, סוג של יוטיוב, יש אתרי מחירות באינטרנט, יש סושיאל מדיה, ויכול להיות שעוד איזשהו סוג שאני לא זוכר. וכל הקומפוננטות זה, כאילו, יש לך developers ו-designers, וכל הקומפוננטות זה, זה כל מיני דברים שהם יכולים לייצר, כאילו, נגיד, graphic element ו-UI element ו-backend component ו-database component ודברים כאלה, וכל ה... יש שלוש או ארבע tiers של, של התקדמות, ואז אתה צריך, לייצר ארבע קומפוננטות כאלה בשביל להמיר אותם לקומפוננטה מתקדמת יותר, בשביל להמיר אותה לקומפוננטה מתקדמת יותר, בשביל לשדרג את השרת שלך, כדי שתוכל להביא עוד יוזרס ולהכניס עוד כוסף וכן הלאה. על פניו, הבסיס של מערכת הניהול טוב, ה-early game מעניין, ואף נותן אפשרות להיכשל, אני כמעט נכשלתי ב... מאוד מוקדם בניסיון לגרוא, כי לא נשאר לי כסף, הברן רייט שלי היה גבוה מדי.
אל תשתדבר על הסטארט-אפ האמיתי שלך, כי זה נשמע, כאילו עכשיו שאני עובד כאילו בדמרקר, לא בכלכליסט, שכחתי איפה אני עובד, עכשיו שאני עובד בדמרקר, זה נשמע כמו דברים שאנשים כותבים עליהם שם.
כן, זהו, עכשיו שאני עובד בסטרים אלמנטס, אז אני גם מעריך את המשחק הזה בצורה אחרת. ולא, אני כמובן מדבר על משחק, ואני אגיד לטובת המשחק זה שהוא יודע להשתמש במכניקות בשביל להעביר לך את הרעיונות של העולם האמיתי, של איך חברה יוצרת גוף, ואיך אתה בעצם מפתח פיצ'ר חדש לאתר קיים, ומתי אתה משחרר אותו וכן הלאה. המיד גיים ואילך נהיה מאוד רפטטיבי ומיקרו אינטנסיב ודי משעמם. אתה פשוט מחכה שקומפוננטות יצטברו, או שכסף יצטבר, או ששניהם, כדי שתוכל לשדרג עוד ולעלות ממיליון משתמשים לחמישה מיליון משתמשים, לעשרה מיליון משתמשים וכן הלאה. ואני לא יודע מה יש בהמשך. אני חושב, אני לא נראה לי שיש כרגע משהו בהמשך לפי מה שראיתי בדב לוגים שלי. אני לא יודע כמה זמן עומד, המשחק עוד עומד להיות ב-Early Access, הוא כבר לדעתי איזה שלוש שנים לפחות ב-Early Access, אבל okay. אם הוא ישתחרר עם הגיימפליי שיש בו כרגע, אני לא ממש יוכל להמליץ עליו, הוא כרגע זול, כן? $13, הוא סבבה. הוא לא משחק רע, הוא פשוט לוקה בחסר, כאילו אם אני מסתכל על המתחרה העיקרי שלו, שזה Software Inc, Software Inc, עושה עוד פחות ממנו מבחינה ויזואלית, יש לו עוד הרבה יותר מסכים, אבל הסימולציה שלו הרבה יותר מורכבת. יש הרבה יותר סוגים של תוכנה שאתה יכול לפתח שם, שיש להם אלמנטים שונים שמשפיעים על המשחק, ויש הרבה התייחסות ל... איך קוראים לזה, מערכות הפעלה, והמתחרים שלך, ומתי לשחרר את המוצר, ושלבי בטא, ומרקטינג הרבה יותר מורכב, וכן הלאה. השלבים של הפיתוח תוכנה בסופטוור אינק הרבה יותר מתקדמים מסטארט-אפ קמפני. סטארט-אפ קמפני מבחינה הזאת לוקה בחסר. אני הרבה יותר אוהב את האסתטיקה של סטארט-אפ קמפני, שבאמת נראה כמו משחק נורמלי, בניגוד לסופטוור אינק, שהוא הכל ווקסלים ונראה כמו מיינקראפט, והממשק לא זוועתי.
לא שיש משהו רע בזה?
יש משהו רע בזה, בהחלט. מה שאני הייתי רוצה מסטארט-אפ קמפני, שהיה מקפיץ אותו, זה א', דרך לנהל את פסי הייצור שלך, באמת בצורה שתוכל לנהל את פסי הייצור שלך, כי כרגע זה הכל מיקרו-מנג'מנט, אתה צריך לעשות בעצמך. אני פתחתי נוטפד כדי לרשום לעצמי כמה קומפוננטות אני צריך מכל דבר, בשביל להגיע לשדרוג כפול 100 של הפיצ'ר החדש שאני אוכל לעשות לו לאנץ'. כי אם לא הייתי עושה את זה, אז הוא לא היה ממלא את הצרכים של המשתמשים שלי. אז אני הייתי רוצה שהמשחק יעשה ויזואליזציה לדברים האלה. אני הייתי מאוד שמח שאם המשחק כבר הלך לדרך של אנחנו בונים פרודקט שהוא אתרי אינטרנט, אז בואו תנו לנו משהו לעשות, תנו לנו לתכנן את האתר, תנו לנו איזשהו ממשק ויזואלי לשים את הקומפוננטות, כי בעצם מה שאתה עושה במשחק זה יש לך אתר אינטרנט ואתה מוסיף לו פיצ'רים. אבל חוץ מאלמנטים בתפריט, הפיצ'רים האלה לא אומרים כלום. אז אני הייתי שמח אם היו לוקחים את האלמנטים האלה ובאמת נותנים לנו לעשות איתם משהו. אם יש לי לנדינג פייג' לא יודע, שיתנו לי משהו ויזואלי להתעסק איתו, אלה שני הדברים שאני חושב שירוממו את המשחק הזה מעבר למשהו עכשיו, למשהו שהוא באמת מעניין והוא מומלץ. אז זה סטארט-אפ קמפני.
תוך כדי שדיברת, שוב, אמרת, הוא ב-Early Access כבר 3 שנים, גודוס עדיין ב-Early Access, אתה זוכר את גודוס?
זה לא אותו דבר, כן? גודוס הוא, הוא וייפורוויר בשלב הזה. וחוץ מזה, אסור לסמוך לעולם על פילטר מילון. זה משחק שעד לפני שני בטאות היה מפתח בודד, שזה ממש מרשים. אז
אוקיי.
כן. ודקה אחרונה לוולקן לורדס אוף מייאם, משחק ה-ARPG בפרופיל הגבוה שיצא שבוע שעבר, בשתי מילים, אל תקנו אותו, זה 3 מילים. הוא רידל...
אני בתור מי שעוקב אחרי זה מבחוץ, סליחה שאני מתפרץ, זה היה מדהים לראות מלא כתבות כזה, הנה המשחק הבא שהולך להיות ככה וככה וככה, האם זה דיאבלו? ואז כאילו, ואז פתאום זה יצא וכל מיני כזה...
תקשיב, הוא מעולה, כן? מבחינת משחק, הוא יופי של משחק, הוא לוקח דברים טובים מדיאבלו 3 ומפאס אוף אקזייל, דברים שהתלוננתי עליהם תוכנית אחרי תוכנית אחרי תוכנית פה. הפאסיב שלו מגניב, הסקיל טרי שלו מגניב, הוא עושה דברים ממש יפים, גרפיקה נהדרת, אבל יש לו באגים, והשרתים שלהם נפלו יום אחרי ההשקה, בצורה שהם קיבו אותם, ואני לא יודע אם הם חזרו עד היום. יש להם הפרדה בין מצב אופליין למצב אונליין, ככה שאפשר לשחק אופליין, אבל אי אפשר להעביר דמויות בין, בין המצבים, ככה שאם התחלת דמות באונליין, ואין לך שרתים, אז אתה לא יכול לשכפל את הדמות הזאת ולהוריד אותה אופליין, ולהפך. יש לו אנד גיים וכן הלאה. אז אל תקנו אותו כרגע, תנו להם איזה, לא יודע, 4 חודשים, חצי שנה, להתאפס על עצמם. יש לו בגים מה זה מעצבנים ב-UI שממש הרתיחו אותי, אבל הוא אחלה של משחק, ברגע שהם יפתרו את הדברים האלה, הוא פנינה. אז מהבחינה הזאת, אני רק אומר, אל תקנו כרגע כי אתם תתאכזבו סתם, תנו להם להבשיל אותו. ואני בטוח שהם יכולים, כי גם זה משחק שהיה בקיקסטארטר והיה ב-Early Access, והם עשו דרך ארוכה, חבל על מה שקרה להם בהשקה, אבל מתחת לבעיות האלה יש יופי של משחק. אז זה מה ש...
אני מקווה שעוד חצי שנה שנקליט את הפרק הבא איתך, תוכל להגיד כמה המשחק ישתפר.
כן, אני בהחלט כך. זהו, אני דיברתי קצת יותר מה שהתכוונתי, בוא נעשה ציפיות לעתיד.
קודם כל, בגדול, הזכרת את Humble בהתחלה, שמאז שהמבל התחילו את הקטע של Humble Choice, קניתי איזה 30 משחקים דרכם, שכולם רציתי, אני מאוד שמח שאני ב-Humble Choice, גם אני במחיר הישן, אבל לא היה לי זמן לשחק בהם, אז אני מקווה שאני אגיע אליהם. ודבר שני, בעקבות החוויה שלי בקשפניסט 3, אחי איפה הסירי, אני מקווה שכשבלדורס גייט 3 יצא, זה של החבר'ה של לאריאן, אני אצליח ליהנות ממנו, כי עד כה ניסיתי 3 פעמים את אוריג'ינל סין, לא ניסיתי את אוריג'ינל סין 2, אבל אני מקווה שבלדורס גייט 3, אם הוא ילך ב... נקרא לזה, יהיה כמו שני המשחקים האחרים שלהם, אני מקווה שאני אצליח ליהנות ממנו למרות שלא נהניתי מהקודם.
אני אגיד לך מה, אם אתה משווה את זה לאוריג'ינל סין 1 ו-2, אז כן, אני מסכים איתך, אבל זה קשה להגיד שני המשחקים האחרים שלהם, כי היו להם איזה 7, וכל אחד במשחקים שלהם אחר. כאילו היה להם את דרגון קומנדר, שהיה עם מערכת RTS, והדיביניטי הראשונים בכלל, כאילו דיביניטי, דיווין דיביניטי וביאנד דיביניטי, הרבה יותר דומים לבלדורס גייט. מדברים אחרים.
זהו, אז אתה יכול להגיד אבל ש... אוריג'ינל סין יותר דומה למה שבלדורס 2 היה שם היה, לא מבחינת הזווית והדרך שבאת בונה דמויות וכן הלאה. נראה לי.
לא, אוריג'ינל סין, זהו, שלא. דווקא המשחקים המקוריים שלהם יותר קרובים למה שהיה במשחקי אינפיניטי של אותה תקופה. כאילו, הם בני אותו גיל, פחות או יותר. פשוט משום הדיביניטי זכו להרבה פחות מוכרות, טוב, לא משום מה, כאילו, אבל כן. ולאריאן שרדו עד היום, בניגוד לבלק אייל, אם כי אפשר להגיד שהם היום אובסידיאן ואינגזל.
כן. ואפרופו הם, אני מקווה שנקבל בדיוק אתמול הסוג הזה ריביל לריביל, שהולכים לחשוף עוד פרטים על Vampire the Masquerade Bloodlines 2, אז אני מקווה שעד שפרק הזה יעלה אני אדע יותר על יודע, איפה אני הולך לשחק את המלכה ויאנה הבא שלי.
למה אבל אפרופו, מה הקשר, כאילו, בליידליין 2 לא קשור בכלל לחברות של פורמר בלאק אייל. הראשון היה בלאק אייל?
למה אני פותח את בליידליינס?
פרדוקס ודיפ סילבר.
כן? לא, אין איזה מישהו שמעורב שהוא מה...
לא שאני רואה. הרד סוט לאבס, זה אפילו...
נכון, זה החבר'ה שעשו את... מה הם עשו? את ה...
הרד סוט לאבס קנו את הרברין סקרימס?
כן, הרברין סקרימס.
אוקיי, זה מוזר. אבל בסדר, ידעתי שהרברין סקרימס נמצאים עכשיו בפרדוקס, לא ידעתי שהם נמצאים בתוך סבסידיארי של פרדוקס.
כן, זה הכל מוזר. הכל
כן,
מוזר
טוב, מה שהולך. הפינים האלה. כן, אבל זה, זהו. זה
אבל הרבה... יש להם, תראה, יש להם את בריין מצודה, שהוא היה הכותב של בלאדליינס המקורי.
אני לא שיחקתי את בלאדליינס המקורי, אז אין לי שום סנטימנטים לגביו. אני
איך אתה יכול לקרוא לעצמך בן אדם אם לא שחק את בלאדליינס? איך תשחק בלאדליינס?
אני לא קורא לעצמי בן אדם, ואין שום סיכוי שאני אשחק במשחק כל כך ישן. אבל אני, הבליינליין 2 נראה טוב, ואני אוהב ומפייר, אז סבבה. ציפיות לעתיד שלי, אין לי ציפיות לעתיד, סתם, יש לי את כל הציפיות לעתיד שהיו לי בשבועות האחרונים, אני לא אחזור לעוד סטארט-אפ קמפני, אני אנסה לחזור לוולקן, בתקווה שהם ישפצו את הבאגים שלו, כי באמת נהניתי מהכמה שעות ששיחקתי בו. יש לי במחשב דרויד סטון, המשחק הזה שאני לא זוכר איך קוראים לו כרגע, של המלחמה הקרה בעתיד, דיוויז'ן 2, לא זוכר מה עוד היה שם, וכמובן שעוד שבועיים לדעתי יוצא אנימל קרוסינג החדש, אז that's a thing also.
זה המשחק הזה שהוא זוג של רפרנס ל... איך זה נקרא? זה כאילו סטארדיו ואלה עם חיות.
וואי, אתה רציני מה שאמרת עכשיו?
לא.
סטארדיו ואלה זה הרפרנס לאנימל קרוסינג ומייפל ליף. לא מייפל ליף, מון הרווסט. הרווסט מון, הרווסט מון. הרווסט מון ואנימל קרוסינג זה הפארמינג סימיולטר המקוריים. שסטארדו ואלי הביא לפי-סי. אתה כזה בור, עודד. אתה יודע היסטוריה ולא של משחקים. כן, אבל לפחות יודע מה זה, ואני יודע על מה זה מבוסס, ואני יודע מה ההיסטוריה, ושוט, כאילו...
כן? תן לי שלושה קלנים, בקמרילה.
שלושה קלנים, ונטרו, טרמר, איך קוראים להם? זיניסי, לא זוכר איך קוראים להם.
זיניסי הם לא בקמרילה, אתה לא גיימר אמיתי, תמות, אני לא רוצה להיות בפודקאסט יותר.
אתה רוצה שאני אוציא עכשיו את הספר שלי של ומפייר דה מסקרייד?
איזה מהדורה, אה?
זהו שאני לא זוכר, זה לדעתי שנייה ריווייזד או משהו כזה.
עכשיו הם הוציאו את V5 והיא...
כן, בסדר. אני לא, בספציפית לפני שהיה את ה... למה אנחנו ממשיכים להקליט? אנחנו עברנו שעה, די, לא מדברים על ומפייר יותר, זהו. זה היה סופים משחקים, פרק, עונה עשירית פרק 14, 10-14, תודה לעודד שהיה איתי, את עודד אתם יכולים למצוא בדמרקר, וגם בהיסטוריה גדולה בקטנה, ובפודקאסט של היסטוריה גדולה בקטנה. וזהו, ובאמת שנפסיק עכשיו, כי הקלטנו את זה, די.
צחק ומפייר, די.
אז תודה עודד, ולהתראות!